ערב טוב לכולם. אני לא יודע לתת דרשות מוסר, את זה אני אשאיר לרב חן. אני רוצה לשתף אתכם. קודם כל, אני באתי לפה כדי באמת לתמוך בעולם השטוח, כן, בארץ השטוחה, ובכל מה שנאמר כאן על ידי הרב חן. מעבר לזה, אנחנו באנו כאן לכבודו של הקדוש ברוך הוא, ואני רוצה להגיד לכם שבחנוכה השנה שעברה עמדתי בהבימה, והיו שם כ-3,000 איש, הם היו נראה לי קצת יותר חילונים ממכם, וצעקתי וביקשתי מכולם לחזור אחריי. ואני, לפני שאני מתחיל, אני רוצה באמת שגם אתם תחזרו אחריי. אז בואו נתחיל מההתחלה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד.
שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד.
שם עוד
אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד.
אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד.
אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד.
אנא אדוני הושיענא, אנא אדוני הושיענא. יש דבר אחד, אמר רבי שמעון בן מנסיה, אמר רבי שמעון בר יוחאי, אין ישראל רואים סימן גאולה אלא אם כן מבקשים 3 דברים, זה מלכות בית דוד, מלכות שמיים ובית המקדש. כל יהודי צריך לחשוב איך אני הולך לבקש כזה דבר אם אני שקוע בתוך עולם החומר, איך אני כל כך נמצא בתוך המחנה ריכוז הזה שנקרא, לא משנה איך קוראים לעיר הזאת, כן, שהיא מלאה ב-G5 תשתיות למיניהם שיהפכו בסופו של דבר להיות מחנות ריכוז אחרי זמן, איך אני, כשמנצלים את השקיעה החומרית הזאת ואת הגשמיות הזאת שנפלנו לתוכה, בנו לנו מכונות ריכוז מאוד 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 בשרניות, כדי שעולם החומר ימשוך אותנו, כדי שלא נשים לב למה שבעצם נעשה איתנו באמת. אבל אני רוצה לומר לכם, כדי לצאת ממצרים, אנחנו חייבים לצאת ממצרים, צריך לרצות לצאת ממצרים, להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. ואתם יודעים, מה שהיה הוא שיהיה, לא כולם זכו לצאת ממצרים. במכת החושך מתו 4/5, חמישית, חמושים עלו בני ישראל. כדי שאנחנו נקלל באותם חמושים עלו בני ישראל, חמישית שיצאו מצרים, צריך לרצות לצאת ממלכות עגל הזהב, מערב רב. ועגל הזהב זה מדינת ישראל, זה חד משמעי, שלא יהיה לכם ספקות. כולם רוצים לחלוב את הכספים, לחלוב את... זה עגל הזהב, צריך לעשות תיקון לחטא העגל. בנוסף לזה, צריך לרצות לצאת ממצרים, ממלכות אנוש, מלכות ערב רב, כדי להיות, לקבל עצמנו במלכות שמיים, מלכות בית דוד ובית המקדש. אז אני רוצה להתחיל, מה שאני אומר כאן, אני מבקש שבואו תנסו לקבל פרופורציות, אני לא בא להפחיד את הציבור, אני בא בסך הכל לחשוף בפניכם את המציאות המרה, הקשה, והמטרה היא לא שנפחד, כי זה העבודה של הסדרה אחרה. המטרה היא שנמיר פחדים באמונה וביטחון בהשם, ולמעשה נבין שאין לנו מי לשען אלא אבינו שבשמיים, והדברים שאומרת הגמרא בסוף מסכת סוטה, שבאמת באמת אין לנו על מי לשען, שכל מוסדות השלטון, הכל הכל למעשה הולך ונהרס לנגד עינינו, או כבר למעשה הרוס, רק נדמה לנו שיש לנו כאן משהו מסביב שאפשר להישען עליו, שאין לנו, אין לנו משען ומשענה להישען עליה, אלא לבינו שבשמיים. זאת המרה, התמרה, להישען על מוסדות השלטון, להישען על הקדוש ברוך הוא, ולחזור בתשובה לאבינו שבשמיים שמחכה, לאבא שמחכה לנו. אני רוצה להראות לכם, ואני אסביר את דבריי תוך כדי שאני אראה לכם. אם היה פה תשמע, אני רוצה להראות לכם תח הזה. אז בואו נתחיל. אפשר, יש בעיה?
לא,
הסאונד,
צריך לעשות
בלוטוס על המצגת. אוקיי, אז תעשה, אוקיי. בינתיים עד שהם התחילו עם, התארגנו עם זה. אני אספר לכם ש... היה רב אחד שהסכים לשמוע, לא כולם פתחו את דלתותיהם, אבל הנכד של הרב ווזנר, רב בנימין ווזנר, הסכים להיפגש איתי. אני נכנסתי כאדם אלמוני עם הלפטאפ שלי ועם הספרים, כתבתי 6 ספרים בכל מיני נושאים תיאולוגיים כאלה ואחרים, זה יהדות מול נצרות, יהדות מול אסלאם, יהדות מול כתות, סנטולוגיה, הרי קרישנה, עוד כמה Jewish for Jesus, כל מיני אנתרופוסופיה. ונכנסתי אליו עם כל הספרים שלי ואמרתי, תשמע, אני אדם חוקר, ואם תיתן לי קצת זמן, אני יכול להוכיח לך שיש לי פצצת זמן, שהחיסונים האלה הם לא חיסונים ולא רואים שיקרו חיסונים, אלה זריקות מוות. רב אוזנר אמר לי, תראה, אל תחשוב שקל לשכנע אותי, כי יש המון משלחות שמגיעות מטעם משרד הבריאות אליי, מכיוון שאני רב הקהילה של רב אוזנר, בני ברק. אבל אם אתה באמת חושב שאתה יכול לשכנע אותי, אז אל תגיד כלום לגבי שלי, הוא ייתן לך רק 10 דקות. קח את מספר הטלפון שלי, ותרים אליי טלפון, מחר ניפגש אצלי בבית. אני נפגשתי איתו, הוא ישב איתי 3.5 שעות עד 1.5 לפנות בוקר. ובסוף השיחה הזאת שלי, אחרי שראיתי לו את חומר הראיות שלנו, הוא קם, הוא אמר לי, אתה צודק, עד עכשיו אף אחד לא שכנע אותי, הייתי מסופק, אבל תדע לך, הוא אמר לי, אני מגלה לך משהו מזעזע. אני התחלתי להיות אדמור לפני 4 חודשים. הגבאים שלי הם הגבאים של אבא שלי ולפני כן של סבא שלי, והם לוחצים עליי, הם לוחצים עליי שאני אגיד שאני בעד החיסונים כדי ליישר קו עם כל הגבאים האחרים של בני ברק וכל האדמורים האחרים. אז כל הגבאים של בני ברק לוחצים על הגבאים של אבא שלי שהם שלי היום, כדי שאני אתיישר ויישר קו עם כל הגבאים האחרים. ובינתיים, ב4 חודשים האלה לא קיבלתי מזכורת, הוא אומר לי, בגלל שלא אמרתי שאני בעד חיסונים. תבינו איך הדברים עובדים. הוא אמר לי, תדע לך שאם אני אצא ואני אגיד, הקהילה שלי חושבת שחיסונים זה בסדר, שזה טוב, שאם אני אצא ואגיד שאני נגד חיסונים, ייתכן מאוד שאני אבד את האדמורות שלי. אלה המילים שהוא אמר לי, אני מוסר לכם עדות ישירה. אמרתי לו, כן, אבל תגיד לי, פיקוח נפש של כלל ישראל, דם על הידיים, לא יותר חשוב. שואה שמתחוללת בחוץ, לא יותר חשוב. אמר לי, אתה צודק. אם אתה תצליח לשכנע אותי, אז אני אקח את כל הסיכונים ואני גם מוכן לאבד את האדמורות שלי. כשישבתי איתו 3.5 שעות, אחרי 3.5 שעות הוא הודע לי שהוא חלוט וסגור והוא באמת הולך לפעול. שאלתי אותו, איך אתה הולך לפעול? אתה רוצה שאני אתן הרצאות בבני ברק לקהילה שלך? אמר לי, לא, זאת לא דרכי. אז אמרתי לו, מה היא דרכך? אמר לי, דרכי? יש לי בית דין. אני אדון עם הדיינים, אנחנו נוציא פסק נגד החיסונים. הרב אוזנר הוציא פסק נגד החיסונים. אז זה היה הרב שהיה מוכן לשמוע, אבל לא כל הרבנים פתחו את הדלתות. לימים, הרב אורי סופר, שהוא קשור אליי, אנחנו קשורים אחד לשני, אנחנו כל הזמן מחליפים מידע, סיפר לי שהוא זמן לחתונה של הרב אוזנר, שהבת שלו מתחתנת. ובחתונה סיפר לו הרב אוזנר אומר לו, תשמע, החבר שלך הציל אותנו. אמר לו, למה אתה מתכוון הציל אותנו? אומר, את הקהילה שלך. אומר לו, לא, לא רק את הקהילה שלי, כי אני קשור לשלוש קהילות בארצות הברית, ושלושתם היו איתי בקשר, גם בלקווד וגם בפלטבוש וגם בברוקלין, והם כולם בסופו של דבר פסקו שאסור להתחסן בהשפעת הרב אוזנר. אז אני רק שכנעתי אותו, אבל הוא שכנע כבר שלושה בתי דינים בארצות הברית, כי הם הזמינו את דוקטור רוברט מלון, ממציא ה-mRNA, שהגיע לבית הדין ונתן עדות. אז לא, לא, רבותיי, זה לא, באמת, אנחנו פה, בסך הכל מדובר פה על הצלה של עם ישראל, מדובר פה על שפיכות דמים ועל שואה שמתחוללת פה, וזו שואה כפשוטו, שואה כפשוטו, עם הרבה הרמה, הרייך הרביעי פה. בחנוכה שנה שעברה, כשנתתי הרצאה באבימה, אז אמרתי, רבותיי, אתם לא מבינים, אתם חושבים שמדובר בניסוי? אז אל תחשבו, מי שחושב שהוא יתעורר וחושב שמדובר בניסוי, טועה, טעות חמורה, לא מדובר בניסוי. מדובר, סליחה, בג'נוסייד, מדובר בהשמדה. זה סיפור כיסוי, הסיפור הזה של ניסוי. זה לא מדויק, זה לא נקרא להתעורר. ורק כדי שאנחנו נוכל להבין את זה, אולי קצת יותר טוב, בינתיים, עד שיצליחו כאן לסדר את הסאונד. הצלחתם? מה אתה אומר? דיברת את זה? אוקיי, הצלחתם? אני
מחבר מהמקרין.
אז אני אומר לכם שיש רופא שקוראים לו דוקטור דניאל קורמן. הוא חי בפייב טאון בארצות הברית, הוא בקשר איתי, כמעט על בסיס פעמיים בשבוע, שלוש פעמים בשבוע. אני שואל מה קורה בארצות הברית, הוא שולח לי חומרים. אני ארצה להראות לכם את החומר האחרון שהוא שלח לי. אני לא יודע אם אתם יודעים מי זה הרופא הזה שאני הולך להראות לכם. כן, דוקטור לורנס. פלבסקי, דוקטור לורנס פלבסקי הוא יהודי, הוא רופא ילדים, שהעיד בסופרים קורט ג'אסטס בבית המשפט העליון על כך שאין מחקרים שמראים שבכלל כל החיסונים בטוחים, שום מחקר של הפארמה, ושכל החיסונים יש בהם מרקורי, כספית, ושזה גורם סרטן וגורם אוטיזם. לא רק זה, אלא שיש גם אלומיניום, וזה עובר את מחסום ה-BBB, את שער המוח, וזה גורם אוטיזם. עוד כמה דברים אחרים, אלצהיימר וכו'. הדוקטור הזה, לאחרונה, החליט לקחת, להשאיל, חיסון. הוא קיבל בהשאלה חיסון, ובדק אותו עם תדרים, וגילה מה יש בפנים. אז מה ש הדוקטור הזה יספר לכם, הוא ידבר באנגלית, אבל מה שהוא אומר זה שיש שם טכנולוגיה מתקדמת, שזה ננו-טכנולוגי, ושיש שם פודרה שהיא ננו-טכנולוגיה, שבבים, ושזה העיקר במה שמכיל החיסון. יותר מזה, וירוסים שהם נשק ביולוגי. אז בואו נשמע אותו, כדי שלא תאמינו לי, כי אני לא אוהב לדבר סתם, אני אוהב שאתם תראו את זה, כדי שאתם תוכלו בעצמכם. זה לא עובד עדיין. אוקיי, זה עדיין לא עובד לנו.
כל הבידודים קורה?
מה קורה? אמור לעבוד? טוב, אז בינתיים עד שאני רואה שהדברים כאן... לא, לא עובד. טוב, בכל אופן, כן.
כרגע ניתקת את זה.
עובד.
עובד, שימו לב, רק שהסאונד לא יהיה מאוד אקו, ושאי אפשר באמת לשמוע את זה. תשמעו.
אתם שומעים טוב?
Nanotechnology, nanopider, and a virus, weaponized virus, שזה בעצם וירוס, כן, שוב, בעצם למלחמה, יותר נכון. אני מראה לכם כרגע את מה שכותב דוקטור רוברט מלון, זה התפרסם ב-Hebrew News. דוקטור רוברט מלון, המדען שהמציא את ה-mRNA, כותב, למעשה אומר, ירצחו אותי אם אני אספר את האמת, אני חושש לחיי. אז הוא מספר, אומר שהוא לא רוצה לגלות מה יש בתוך החיסון. למעשה דוקטור רוברט מלון הסכים לבוא לבית הדין, מסיבה אחת הוא טוען שהוא לא המציא את זה כדי שישתמשו בזה בבני אדם, אלא על בעלי חיים, וינסו לשפר את זה ולהצליח כדי שבעלי החיים לא ימותו, רק אז יהיה אפשר אחרי הצלחה לעבור לניסויים בבני אדם. אבל הם לקחו ממנו את הפטנט, דילגו על השלב של בעלי חיים ועברו להשתמש בזה, לעשות כביכול ניסוי בבני אדם. ובעצם אני אומר לכם את האמת, זה אפילו לא ניסוי, אלא פשוט מאוד תוכנית דילול האוכלוסייה, כי זה מה שהם מבקשים. דוקטור רוברט מלון, בבקשה. הוא יגיד לכם בדיוק, אתם יכולים לקרוא בעברית. סליחה? דוקטור רוברט מלון, שהמציא את ה-mRNA, מגויס לטובתנו ומסכים עם הקונספירטורים. הוא אומר מפורש את מה שאנחנו אומרים, שתהיה תמותה, יהיו נזקים לילדים, עד שאנחנו נתעורר מהערפל הזה שאוחז אותנו במוח, כן? עד שהתודעה שלנו תתעורר להבין מה קורה פה באמת. אז אני מראה לכם את הדברים כדי שאתם תבינו. קודם כל אני רציתי לתקן, קונספירטורים קונספירציה בהגדרה זה קשירת קשר, זה עובדתי. אנחנו לא מדברים על תיאוריית קונספירציה, אנחנו מדברים על קונספירציה. לא שאנחנו הקונספירטורים, אלא שאנחנו חושפים את קשירת הקשר שמתחוללת בעולם. ולמעשה מה שאנחנו באים לומר, רבותיי, אל תחשבו שהשואה הסתיימה, היא בכלל לא הסתיימה. אני אגלה לכם סוד קטן, ואני רוצה שאתם תבינו את זה עד הסוף. אחרי שואת אירופה, אחרי הרייך השלישי, קמו האומות המאוחדות. מי הקים את האומות המאוחדות? הפרי מייסונס, המסונים, הבונים החופשיים. כמה ידיים הרימו בהצבעה באומות המאוחדות להקמת מדינת ישראל? מישהו יודע? 33 ידיים. המספר הזה מספר לכם משהו? זו הדרגה הגבוהה ביותר במייסון, 33. זה לא מקרי. מדינת ישראל היא תאגיד, יש לה בעלים, הבעלים זה משפחת רוטשילד. ורבותיי, זה תאגיד לכל דבר ועניין. משפחת, מה זה אומר? זה אומר שזה חברה בעם, ומשפחת רוטשילד, כפי שאתם אמורים להבין, או מי שיודע, תמכו בהיטלר ב-80 מיליון דולר כדי שימשיך את העבודה לדילול האוכלוסייה בזמן השואה. משפחת רוקפלר תמכו בפשעים שביצעו הנאצים, כן, עם יוסף מנגלה, וכך המציאו את הפסיכיאטריה על חשבון היהודים המסכנים והאומללים לשנתו למכות חשמל. אז עכשיו אתם תגידו לי, אוקיי, אתה מדבר אחורנית, אתה מדבר אחורנית בזמן. תדעו לכם שמה שקרה זה שהם החליטו בסופו של דבר לשנות פאזה של השואה ולכנס את היהודים שמהווים צרה צרורה לגויים, כי הם מפוזרים בפזורה בכל העולם נגע צרת מבחינתם, לקבץ אותם למקום אחד. ואם היהודים לא מסכימים להתקבץ באוגנדה, כן, אז הם ישתפו פעולה בעקבות התנ"ך והאמונות שלהם בארץ ישראל. ורבותיי, הקדוש ברוך הוא קונספירטור יותר גדול, הוא רוכב על כל הקונספירטורים האחרים, הוא מגשים בינתיים את נבואותיו בתנ"ך ומקבץ אותנו לארץ הקודש. וכמובן שהם לא יכולים לנצח, כמה שהם יהיו חכמים, עם חוכמה אנושית, עם תבונה אנושית, ואפילו אם יש להם קשר, ויש להם קשר, עם תבונה על אנושית, שזה שינדלתים, ואני לא רוצה להיכנס כאן למיסטיקה, אבל כן, יש להם קשר כזה, עם כל מיני תקסים למיניהם, של האילומינטי. על כל פנים, בורא עולם, לנו יש קשר עם הבורא, לא עם שום נברא. ותמיד, שכל אלוקי הוא מעל לכל שכל נברא, גם אם הוא מעל השכל האנושי. השכל האנושי. הם מקבלים את התוכניות שלהם איך להשתלט על האנושות, לא ממקור אנושי. כל פנים, אני רוצה להראות לכם את ביל גייטס, איך הוא מדבר על חיסוני ילדים, כדי שאתם תראו את שפת הגוף שלו ותבינו את השקר, איך הוא מבצבץ החוצה בשפת הגוף שלו ובאיזה אכזריות. חבר. יאללה, רגע.
מח שימו!
ראיתם? שמעתם? ראיתם את תנועות הגוף שלו? הבנתם את ה... אפשר לראות את האכזריות בגישה, אבל אני לא אכנס לפרשנויות, כי זה לא העבודה שלי. אני רק רוצה להראות לכם דבר אחד. אני בא לפה כדי לומר לכם, רבותיי, אנחנו בשואה, ובשואה משואה לא ניצלים, אין הרבה ניצולי שואה, אלא אם כן אנחנו נחזיק בבורא עולם, כי אין לנו פתרון אנושי, לא ננצח את הסדר העולמי החדש, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם צבאות. אחת מההרצאות הראשונות שאני העליתי ליוטיוב הייתה כיצד משיח בן דוד ינצח את הסדר העולמי החדש. והסברתי שלמעשה משיח בן דוד הולך להילחם עם האויב הגדול ביותר. והאויב הגדול ביותר זה הסדר העולמי החדש, שזה בעצם עמלק לכל דבר ועניין. תכף אנחנו נראה למה אני קורא לזה עמלק, ונבין מה המקורות של הסדר העולמי, מי הם אנשים שעומדים בראש הסדר העולמי, מה השאיפות שלהם, ולמה זה מוכח, זה עובדתי, זה לא קונספירציה, כמו שקוראים לזה, כדי לתת דיס-לגיטימציה למי שחושף אמת פה.
אז בואו נראה את זה. שימו לב, מנהל המיון בשיבה מרגיש שיש מזימה מאורגנת של ממשלות ישראל להרוג אנשים. רבותיי, תחשבו לרגע, מנהל המיון בשיבה, זה מה שיש לו לומר, מתפרסם בידיעות אחרונות. יש פה כוונת זדון. אבל אם אתם חוששים שאולי הוא הזוי, כי הוא פספס משהו, אני רוצה להראות לכם את היועץ של בנימין נתניהו, מתכנן כיצד להרוג אנשים, מייעץ, כן, במכון למחקר לביטחון לאומי, כן, איך בעצם כדאי להרוג. בואו נראה את הסיפור הזה. אחר
הצהריים טובים, ברוכים הבאים לעוד דיון במכון למחקר לביטחון לאומי. הפעם הנושא
אתם תראו את כל הגוורדיה של משרד הבריאות. שנייה, על רגע. מדובר ביועץ של בנימין נתניהו, ומדובר על איך להוריד את העומס ממערכת הבריאות על ידי שנשלח את האמבולנסים רבע שעה יותר מאוחר. בינתיים אנשים ימותו, לא יצטרכו טיפול שני להתקף לב. איך עוד נחפש דרכים? בואו נעודד אישון את הנוער הצעיר, כך ימותו יותר אנשים. שיש פה כוונת זדון. אני פשוט חושף את זה, זה המכון למחקר לביטחון לאומי. מי שנמצא שם, נמצאים שם כל הגוורדיה של משרד הבריאות. הם באים לשמוע את ההצעה של המומחה הגדול הזה, איך לדלל את האוכלוסייה. עובדים עם ביל גייטס. ביל גייטס רוצה לדלל את האוכלוסייה, הוא מצהיר על כך. אז רבותיי, בואו לא נהיה תמימים, בואו נצא מהתמימות שלנו ונבין לאן זה מוביל. העגלה לא מובילה למקום טוב. בואו אני רוצה להראות לכם משהו. רודולף שטיינר, הוא נפטר ב-1925, הוא כתב 70 ספרים. הוא אנתרופוסוף, הוא היה תיאוסוף לפני כן, ממשיך דרכה של אלנה פטרובה בלבצקי, ושכתבה את הספר הדוקטורינה הסודית מ-1888, הייתה מורתו ורבתו של היטלר, הספר שלה היה מתחת לקריש של היטלר, והיא בעצם כתבה דברים ממש ממש אנטישמיים, בעצם נגד אלוקי ישראל, נגד אלוקי התנ"ך, שלוציפר, הסמך מם, הוא השטן, הוא האל העליון, ואילו האל של היהודים הוא אל החושך, פועל נגד האנושות וכו'. היא קיבלה גם מהבונים החופשים דרגה 32 כתואר כבוד. אבל שימו לב, רודולף שטיינר שהמשיך דרכה, באיזשהו שלב הפך להיות מאנתרופוסוף לתאוס, מתאוסוף לאנתרופוסוף. הוא רצה לשלב נצרות, מיסטיקה של נצרות עם המיסטיקה של המזרח הרחוק, והנאצים באו לשמוע אותו, הוא נחשב למשיח של הנאצים. מה יש לו להגיד? שימו לב מה הוא אומר. אני מקריא לכם. בעתיד הנפש תושמד, תבוטל באמצעות הרפואה, תחת הטענה הכוזבת של נקודת מבט בריאותית. יהיה חיסון שיטפל באורגניזם האנושי, מוקדם ככל האפשר, ישירות בלידה, כך שהישות האנושית לא תוכל לפתח את המחשבה על קיומם של הנפש והרוח. זאת אומרת, שפה מדובר בחיסונים שמטרתם כבר מלידה, כן, לגרום לכך לשינוי ב-DNA ולשינוי בהוויה האנושית, שזה יחסום לגמרי את בלוטת האצטרובל, את העין השלישית, את האנטנה לעולם הרוחני, ולמעשה האדם יהיה סייבור, יהיה יצור גשמי לחלוטין, בלי הכרה בנפש, באלוקים, לנתק אותנו, בדיוק מה שרצה המלאק. וזה יקרה על ידי החיסונים, הוא כותב ב-1925. והנאצים באו לשמוע אותו. הוא אמר את זה כמודאג, אבל הנאצים לקחו את זה כשיטה. בואו נמשיך. הבאתי לכם משהו, מחקר, את המחקר שרב חן, שיבדל לחיים ארוכים בעזרת השם, שמתן לו כוח להמשיך ולומר אמת ולדברי אמת ולתת על הראש מוסר, כדי שאנשים יחזרו בתשובה באמת. הדור שלנו צריך את זה, מה לעשות? אני אומר לכם, אני מקריא לכם את החיסון, את המחקר השוודי. המחקר השוודי, שימו לב, חיסון פייזר COVID-19 משנה את ה-DNA האנושי תוך 6 שעות משעת ההזרקה. כן? חוקר שוודי, כן, מחקר שוודי שנערך בחודש מאי השנה באוניברסיטת לורד על ידי החוקרים וכולי משטוקהולם וכולי, הוכיח ואישר כי ה-mRNA בזריקות של COVID, כן, חודר לתאים ומתרגם את המסר שלו ל-DNA אנושי תוך 6 שעות ומשנה את ה-DNA שלנו. זאת אומרת, המטרה שלהם היא באמת לשנות את המין האנושי, תם עידן ההומו ספיאן, זה אנחנו, ועכשיו התחיל העידן החדש. אנחנו למעשה רוצים לשנות את המין האנושי למשהו אחר לגמרי. אני לא יודע אם שמעתם, אבל פרופסור ישעיהו רבינוביץ' ממכון ויצמן הוכיח לפני כמה שבשנת 86 שה-DNA שלנו, שהוא בנוי כשני סלילים, משני סלילים, יש בו סולמות שמקשרים בין הסלילים הללו. זה סוג של 4 חומצות למיניהם, אבל החומצה הגופריתית היא זו שאם חותכים אותה
אז בעצם ה-DNA מת. אבל החומצה הגופריתית הזאת מופיעה אחרי 10 חומצות, אחרי 5 חומצות, אחרי 6 חומצות, ואחר כך אחרי 5 חומצות. זאת אומרת, זה י-K ו-K, והוא גילה תגלית מדהימה שה-DNA חי מ-י-K ו-K. זאת אומרת, האומן שיצר אותנו, ואגב, לא רק את האדם, אלא יצר גם את החיות, ובכל DNA ו-DNA במין האנושי, או בכלל בעלי חיים, הוא חתום על ידי היוצר. מי ש... כמו אומן שיצר יצירה כלשהי וחתם בסופו של דבר את החתימה שלו, שהוא בעצם זה שצייר את הציור, כמו לאונרדו דה וינצ'י או מייקל אנג'לו, אותו דבר בורא עולם חתם כל DNA ו-DNA בגוף שלנו, וכל DNA ו-DNA בבעלי החיים, ב-YK ו-K. מה שהם מנסים לעשות זה לשנות את זה ל-666, כי הם רוצים להפקיע את הבריאה מהבורא. שימו לב, המחקר הזה ממשיך ואומר, ואני מקריא, מחקרם הקודם פורסם באוקטובר 2021, מצא שחלבון הספייק חודר לגרעיני התאים האנושיים ופוגע במנגנון שיש לתאים וביכולת שלהם לתקן את ה-DNA. זאת אומרת, לא יהיה אפשר לתקן את ה-DNA, כי הם יצרו מנגנון כזה שיפגע בצורה כזאת שלא יהיה אפשר לתקן את זה. זה המחקר השוודי. בואו נעבור לעניין אחר, אני לא אוהב להלאות אתכם יתר על המידה. הרב חן דיבר על קימי טרייל, אני רוצה להראות לכם את הקימי טרייל בשמיים. תסתכלו לרגע. שישה רישיונות טייס, מדריך טיסה, מנהל השעבר בארצות הברית בפלורידה בבית ספר לטיסה, יודע שכך לא טס מטוס, והם יודע שזה לא יכול להיות וורטסיס מהטמפרטורה, כן, ההכרה שיש בגבעים. מדובר בהרעלה, הרעלה של גרפין אוקסייד, שהמטרה שלה בסופו של דבר להיספק, שיספק בגוף האדם, חוץ מאלומיניום, שזה כמובן דבר שעובר, כפי שאמרתי, את ה-BBB, the Brain Bridge Barrier, שזה שער המוח, וגורם להלצהיימר ולסרטן. אבל למעשה, כפי שאמרתי, המטרה שלהם היא להחדיר גרפין אוקסייד, שזה בעצם אפשר אחר כך ל-G5 לשלוט באדם, לתת פקודות לאדם, לנהל אותנו, לקרוא מחשבות. יותר מזה, לפני, אם אתם זוכרים תקופתו של אובמה, אז היה נידון בקונגרס האמריקאי, הם רצו להעביר חוק, pre-detentional intention. זאת אומרת, שלא לוקחים פושע ומכניסים אותו לכלא על עבירה שהוא ביצע, אלא על עבירה שהוא תכנן לבצע. מאיפה הם ידעו אם הוא תכנן לבצע אותה? כשהם יודעים לקרוא מחשבות, כשהם יוכלו לקרוא מחשבות, הם יוכלו לשלוט גם בכוונות. ובארצות הברית אפשר להכניס אדם כזה, על החוק של pre-detentional intention, שאובמה רצה לקדם אותו, כן, לכלא 10 שנים. בלונדון זה 3 ימים, אבל בארצות הברית זה 10 שנים. תחשבו לרגע לאן הם צועדים. צועדים לשליטה טוטליטרית על האדם, שינוי מהותי של ה-DNA, של ההומוספיאן, תמיד ההומוספיאן, התחיל העידן החדש, ה-New Age, רוצים לשנות את ה-DNA, להפקיע את הבריאה מהבורא. רבותיי, יש לי המון המון עדויות לכך, כולל הרצאות מצוטטות מהקונגרס, מהפנטגון, אלה הכוונות. אבל אני לא יכול להראות לכם היום הכל, אני יכול להראות לכם קצת דברים, רק להתבשם, כי זה בסך הכל הרצאה קצרה. אז בואו נראה לרגע עוד קימיטרל בישראל, זה קימיטרל בישראל. מוגזם לחלוטין, אין ספק. אני רוצה רק להגיד לפני, רק להוסיף רק משפט אחד, אולי הרב חן יגיד קודם כל, בבקשה.
רבותיי, מה שאתם רואים, זה כל היום מראה מה שמרססים אתכם בכל הארץ. מהבוקר נשאר מהבוקר עד שעה 13:00 בצהריים. אתם רואים עננים כחולים. פתאום אתם יוצאים, אתם רואים שובלים, היום היה עננים וגם היה ריסוס. זה כל זה להרעיל אתכם, למוטט אתכם, שהמחלה תהיה בגיל כזה וכזה, כל זה בא. מי לא עושים את זה? מאיפה זה יוצא? פה מארץ ישראל. מי זה? מדינת היהודים.
אני רק רוצה לומר לגבי מדינת היהודים, בואו נמשיך לרגע לדייק את זה. הכוונות של הבונים, אם אתם יודעים, אז יצחק רבין היה בונה חופשי, דוד בן גוריון בונה חופשי, שמעון פרס בונה חופשי, ערפאת בונה חופשי, בנימין נתניהו בונה חופשי בדרגה 33, כבר מ-1988 הוא נכנס ל-CFR, Counseling Foreign Relation, למוצא לחסי חוץ בארצות הברית, ולאט לאט הוא קודם. אנחנו נכנסנו לתוך האתרים של הבונים החופשיים, וראינו את הרשימה. יש לי גם סרטון של זה, אבל אני לא אכנס להראות הכל, מה שאני אוכל, אני אוכל, מה שאפשר בזמן קצר. מה שאני רוצה לומר לכם זה מדינת ישראל נבנתה ונתמכה על ידי הבונים החופשים כדי להוות מחנה ריכוז ליהודים, ולא חוכמה לברוח מפה, לא לא לא, כי יש פה הבטחה אלוקית. הבטחה אלוקית היא, רבותיי, שבציון תהיה פלטה, יש שואה עולמית, בציון תהיה פלטה, וכל הכתוב לחיים בירושלים. אני יכול לומר לכם דבר אחד, התוכניות שלהם, אבל יש לבורא עולם גם תוכניות, והתוכניות של בורא עולם הם כאלה, ואני רוצה לספר לכם. יהיה פה פחד גדול מאוד בארץ ישראל, הפחד יהיה הכי גדול בארץ ישראל יותר מכל מקום אחר בעולם. הם שמו עלינו עין, ובסדר העולמי החדש אין מקום ליהודים, ולמעשה, כי למעשה הם רוצים דת עולמית אחת, תואמת סדר עולמי חדש, וזה צריך להיות הדת של לוסיפר, ולכן צריך לעקור את הדת שהיא עם הדתות המונותאיסטיות, שזה הדת היהודית שהנחילה את המונותאיזם לאנושות, את הדת, את האמונה באל אחד. אז אנחנו מסומנים, ולכן אנחנו מדינת הניסוי של העולם, כביכול מדינת הניסוי, אבל בעצם מדינת ההשמדה. ואני אגיד לכם מה הייתה התוכנית. התוכנית הייתה כזאת, קודם כל להביא את עם ישראל לארץ ישראל, וכבר לפי האמונה שלהם, שהחזק שורד והחלש נכחד ויש מלחמת המינים בטבע, הערבים שהם 2 מיליארד הם כבר יעשו את העבודה. כך אומר היטלר, יימח שמו ושם זכרו, לחאג' אמין אל-חוסיין ב-1941, כשהוא פגש אותו, וכל הפרופסורים שחוקרים את התופעה הזאת, איך ייתכן שהיטלר, שהוא ארי, נותן לשמי, כמו חאג' אמין אל-חוסיין, המופתי של ירושלים, לעבור בתוך גדודי האס-אס ולהצביע את ההייל היטלר, כשמי שעושה כזה דבר יכול לתת כדור בראש אם הוא לא ארי. והוא עוד עובר בתוך גדודי האס-אס, הוא מכבד אותו, ויש מכתב שהוא כתב לו, נצור את הסוד הזה בלבך, המטרה היא השמדת היהודים. אני אתחיל, אם אני אצליח, אצליח, אם לא, אתה תמשיך. חאג' אמין אל-חוסיין ב-1942 מכנס מכל העולם הערבי, שזה 56 מדינות, לאלבניה, ערבים שהם מאומנים על ידי קציני אס-אס, וב-1945 כשמסתיימת המלחמה הם חוזרים לארצותיהם, והם בעצם הביצים המלכיות שהבקיעו אחר כך בתוך העולם הערבי. רבותיי, אפשר לראות אפילו את ההודעה לכך במי שראה ומי שטיפה טיפה מבין ערבית באל-ג'זירה ואל-מנארה. הם לא חוסכים במילים. האנטישמיות של אירופה עברה טרנספורמציה והגיעה בסופו של דבר למדינות ערב. אנחנו רואים פתאום עלילות דם שהיו אופיינים בפולין ובאירופה, בטלוויזיה של אל-מנאר ואל-ג'זירה, שפתאום כאילו איזה ערבי מתחפש, שחקן ערבי מתחפש לחרדי, והוא הולך לאיזה בקתה של איזה עני במחנה פליטים וקונה ממנו את הבן שלו כדי לשחוט אותו במרתף, ומראים איך הוא כביכול שוחט אותו ולוקח את הקערה מלאה דם כדי לעשות מצות לפסח. זאת אנטישמית שלא הייתה במדינות ערב, וטרנספורמציה שהגרה מאירופה למדינות ערב. השיתוף פעולה הזה, רבותיי, הוא למעשה, זאת הייתה הכוונה שלהם, אבל ברגע שהייתה להם תוכנית שנייה, ברגע שזה לא יקרה, וזה לא קרה כי יש פה אלוקים בתמונה, והוא שומר על עם ישראל, ונצח ישראל לא ינחם, לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. אנחנו לפיד הבוער שבהיסטוריה, וכל האימפריות נפלו, ואנחנו ממשיכים הלאה וצועדים, ורק אנחנו נמשיך עם הסטנדר, עד ביאת משיח צדקנו ועד הגאולה. ואין יוונים, ואין רומאים, ואין בבלים, ואין פרסים, כי הפרסים היום זה לא הפרסים של אז, היום זה מוסלמים, שיעים, ולא זורואסטרואניזם. ואותו דבר, הבבלים, זה לא הבבלים האמיתיים, אבל אני רוצה לומר לכם שלמעשה התוכנית ב' שלהם הייתה, אם לא נצליח בזה,
ומשום מה העם היהודי ישרוד את המלחמה מול העולם הערבי, נבולל אותו, זה בסך הכל מדינה קטנה, מדינה דמוקרטית קטנה, נבולל אותה במשפחת העמים על ידי סנקציות כלכליות וביטחוניות, האומות המאוחדות יוכלו בהחלט להשפיע ולבולל את העם היהודי. על ידי העלייה של גויים, על ידי כל מיני, הקרן ישראל החדשה שתכניס לפה המון המון המון, על ידי צורוס, ארגונים, ותהיה פה מלחמת תרבות שפשוט תמחק, תשמיט את הקרקע מתחת לאורתודוקסיה היהודית על ידי תמיכה ברפורמים, תמיכה בכתות, תמיכה בסנטולוגיה, הרי קרישנה, ג'וש וג'יזוס, כת ידי השם, ועוד המון המון כתות שפועלות כאן ונתמחות. יש פה מלחמת תרבות, והמלחמת תרבות הזאת, רבותיי, במסווה של מדינה יהודית נלחמים בדת היהודית. ולמעשה, אם לא נצליח לבולל אותם, אז תוכנית ג' שזה השמדה, ואנחנו נמצאים בתוכנית ג' היום, שזה יציאה לדילול על ידי, ואם אתם חושבים שמדינת ישראל לא חתומה, היא חתומה משנת 1992 על אג'נדה 21, אג'נדה 2030, בין השנים 2021-2030, המטרה היא דילול, הם מקווים שב-2025 יישארו פה רק 4 מיליון יהודים, 4 מיליון אזרחים. אלה התוכניות. לצערי, אנשים לא ערים. בואו נראה מה אומר פרופסור מלמד, שלמה מלמד מאוניברסיטת תל אביב על ה-G5, כדי שנוכל להבין מה עושים לערים שלנו.
יש מספיק, כמו המון עבודות שנעשו על ידי חוקרים ואנשים שעוסקים בתחום הזה, שהם
שלפני שנתיים וחצי עזבתי את היישוב שבו אני גר, יישוב תל ציון. אני ראיתי שמרשתים בתשתית של G5 את היישוב, כולל את העמוד המרכזי וכולל את הנורות רחוב, וביקשתי מהאפסנאי שם, שמאוד העריך אותי, להיכנס למחסן, וביקש ממנו להוציא מהקופסה את הכובע הזה ששמים על הנורת רחוב. הוא הוציא את זה מהקופסה, מהניילון חדש, ביקש ממנו שיפרק את החומרה הזאת, שיפרק ממש, אני רוצה לראות מה יש בפנים. צילמתי הכל, החזרנו הכל, כמו שממש לקופסה, כמו חדש, ויצאתי החוצה. שלחתי את זה ללונדון, למרק סטיל, מומחה בנשק G5, 30 שנה בצבא ארצות הברית, היום הוא נמצא בלונדון. שלח מכתב חזרה ואומר, מה קורה בישראל? זה נשק לכל דבר. ניתן להרים מתג ממרכז בקרה ולגרום למחלות נוראיות. כמובן, אפשר גם לגרום לתמותה, תלוי אם זה מגיע ל-60 גיגה הרץ, אבל בזה מדובר. לכן כשאמרתי שהערים שלנו הופכו להיות מחנות ריכוז, אז לזה התכוונתי. נוכל לנצח את זה? רבותיי, 43 מדינות באום ניסו לשנות את ההחלטה. הם לא רצו לרשת את מדינותיהם ב-G5, הם לא הצליחו, הם הביאו 230 מדענים למליאת האום כדי להסביר את הנזקים של הטכנולוגיה הזאת, שאולי נחכה לטכנולוגיה אחרת, כי הטכנולוגיה הזאת תגרום לתמותה, תגרום לנזקים נוראים. בסופו של דבר הם לא הצליחו. לי היה ברור שכשאנחנו אספנו 70,000 איש בפייסבוק כדי לשלוח מכתב לשר התקשורת או שר הבינוי והשיכון, שפשוט מאוד הם יקפלו, יקמתו את המכתב ויזרקו לפח, שזה יהיה לא יעיל. כי מדובר במשהו שהוא הרבה מעבר לראש הממשלה, זה משהו עולמי, מדינת ישראל חתומה על אג'נדה 21, על דילול האוכלוסייה העולמית, על פתרון בר קיימה. מסיבה אחת, תשאלו למה, למה? אבל למה? אתה קונספירטור, למה? אני אסביר לכם למה. הם טוענים שאנחנו בני האדם אויבי האנושות. אנחנו נושמים חמצן, פולטים פחמן דו-חמצני, גורמים להתחממות גלובלית, גורמים לזיהום סביבתי על ידי המהפכה התעשייתית, גורמים לנזק בלתי הפיך לאוצרות הטבע, ולכן האדם, יותר מזה, הדלק הולך ועוזל, אוצרות הטבע הולכים ומדלדלים, גורמים לנזק בלתי הפיך, לכן האדם הוא אויב הטבע, ואין ברירה, צריך לדלל את האוכלוסייה, כי הנס הזה של חיים על פני פלנטת ארץ, כדור הארץ לא יימשכו יותר. וחייבים לקחת, אם הם טוענים, אם אין אלוקים, אז הם האלוקים, אז הם מתנהגים כמו אלוקים. הם עשירים 500 מיליון איש. בדיוק. אני תכף אראה לך, שזאת הכוונה. יש רעיון עם גנרל גנרל רוסי, שגנרל הרוסי הזה מרועיין בתקשורת הרוסית. 300 מיליון איש מקשיבים לרעיון הזה, והוא אומר מפורש, זה השיגעון של האליטה, הם רוצים לדלל את אוכלוסיית העולם. וכל הסיפור של הקורונה זה רק תרגיל מקדים לבאות. הם רוצים לראות איך אנחנו מתנהגים, אבל זה לקראת הבאות. אז מה שמצפה לנו הלאה זה משהו קצת יותר מאשר קורונה. זה מה שהם טוענים. אני אראה לכם את זה אחר כך, כשנגיע לזה.
סדצקי, איך קוראים? סדצקי אמרה שהקורונה זו חזרה גנרלית למה שהולך לבוא.
נכון.
במילים האלה, זה המילים.
אז סדצקי עדיין, למרות שהייתה נציגת ישראל במשרד הבריאות העולמי, על כל פנים היא פחות יודעת מהגנרל הרוסי, שהוא בעצם ממש בסוד העניינים. אבל אנחנו נשמיע אותו תכף. פרופסור שמואל שפירא.
יש פה הרבה מאוד פרסומים, יש פרסומים מהעולם על דלקות, על דלקות.
לנקות בשביל הלב שקשורות לחיסון הזה, לנקות בשביל הלב זה הרי לפעמים מחלה קטלנית, זה דבר שפוגע בצעירים, יש מחלות נוירולוגיות קשות, וכנראה, אני אומר את זה בזהירות רבה, כי הדברים הם באמת, בתחילת הפרסום שלהם, מתחיל בו מעלה שכיחות של מקרי סרטן מסוימים. שוב, הדברים האלה, אתה אומר, אתה יודע...
הוא לא מאמין, הכתב לא מאמין, הוא עמום. שימו לב.
שעכשיו צופים לנו הרבה מאוד מתנגדי חיסונים גנריים, אבל לא רק החיסון הזה של פייזר, ומבחינתם הם קיבלו את הסטארט-אפ לזה שמדינת ישראל חיסנה אותם שזה לצורך או סיכנה את בריאותם. זה מה שאומר מהדברים שאפשר להציג שלך. אתה עומד מאחורי הדברים האלה, פרופסור? אז אני חושב את הדברים שלי. גם אם אני לא מתנגד חיסונים, אני מגבש מחיים שלי חוסנתי בהרבה מאוד חיסונים, ואתה מביא אחר כך את זה שהשתמשת לי, חיסנת את הדברים הזה. ככל שמצטברות הראיות וככל שמחולף הזמן מסתבר יותר ויותר שהיעילות שלו היא נמוכה עד לעתים לא קיימת.
דברים מדברים בעד עצמם, אני משתדל
שזה
לא יבוא מצד העטפה שלי אלא מצד העובדה של העובדה.
הייתה פעלה או איפה שתובך למנה חריפה של מסדר, אבל ככל שהזמן מצטבר, ככל שפעת הזמן, ככל שהצטברו ראיות ביחס ליעילות של החיסון, וככל שהצטברו ראיות ביחס ל... מה אתה אומר שלך? אני אגב לך לבריאות, פרופסור, אני חושב שאתה עושים, אתה אומר, נתונים שמצטברים ומחקרים ראשונים במדינת ישראל ובמשרד הבריאות גורמי בריאות הציבור, מתעלמים מזה, בכוונה מאמינים, רק אני יודע, אתה אומר כאן דברים שהם המערכת הציבורית, ואני שואל אותך, האם אתה עומד מאחורי זה? אני אומר שוב, בהרבה מדינות הייתה החלטה כבר לא לחסן אנשים מתחת לגיל 18, בהרבה מדינות רק מדינת ישראל. אוסטרליה החליטה לחסן, לפני חיסון. שוויץ היום, בשוויץ יש התאגדות המונית נגד החיסונים, ולכן השאלה מה אנחנו צריכים לעשות בישראל, לדעתי אנחנו בישראל צריכים לעשות. לעצור, להפסיק רגל עם האגו, לקרוא ספרות מדעית, להחליט, להקים ועדה בלתי תלויה של אנשים אחרים שלא מעורבים בחיסון הזה, ולבחור ולהחליט מה עושים לנו.
טוב, אני חושב שהדברים מדברים בעד עצמם, אני לא מנסה לשבת ולתת לכם על הראש, אני רוצה שאתם תראו את הדברים מצד עצמכם ותראו את העובדות. כך, אני רק רוצה לגלות לכם סוד קטן, אנחנו נמצאים בדור הגאולה. טיפה טיפה, אז זה דבר תורה קטן כדי שתוכלו להבין מה שאני אומר. הגמרא מסרת סנהדרין אומרת, שאלו תלמידיו של רבי יוסי בן קיסמא, מתי בן דוד בא? כולנו שואלים את השאלה הזאת, מתי המשיח יבוא? שאלה שמעסיקה את כולנו. ורבי יוסי בן קיסמא לא רצה לומר להם, אומר רש"י, הסיבה לכך היא מכיוון שהם בדורם, בדור התנאים, זה היה מקובל שאם אתה אומר משהו על העתיד, אז תעשה נס, תראה לנו שדבריך הם מוכרחים. הוא לא רצה לעשות נס, אומר רש"י, כדי שלא לגרוע מזכויותיו בעולם האמת. אמרו לו תלמידיו, לא נבקש עם חאות, רק תגיד לנו מתי בן דוד בא. אז הוא אמר להם, שיפול השער הזה, ויבנה ויפול, ויבנה ויפול, ויבנה ויפול, ויבנה ויפול, ולא הצליחו לבנותו עד שבן דוד בא. זאת אומרת, תסתכלו לרגע על מדינת ישראל, תראו את הבחירות, כן, תמשיכו הלאה להתנדנד עם זה. אבל, ואז הוא אומר להם, העמיקו לי ארוני. כשאתם קוברים אותי, אמרו לו, רבנו, תן לנו אות. אמר לו, לא כך אמרתי לכם שלא תבקשו ממני אות. ואז הוא אומר, נותן להם אות. ביום פטירתי יהפכו מפמיאס לדם. אומר המהרש"א, מה זה פמיאס? מבניאס, יהפכו להיות אדומים כמו דם. ביום פטירתו של רבי יוסי בן קיסמא הפכו מהבניאס לדם. רבי יוסי בן קיסמא נקבר בהר מירון, ממש ליד רבי שמעון בר יוחאי. ולמעשה, מה שאומר להם זה עמיקו לי ארוני שאין לך כל דקל ודקל שאין לך כל דקל ודקל בבבל שאין סוס פרסי נקשר בו, ואין לך כל קבר וקבר בארץ ישראל שאין סוס מדי אוכל בו תבן. ואומרים, מסביר רש"י, של במלחמת העולם השלישית, המלחמה האחרונה, מלחמת גוג ומגוג, תתחיל שפרס
כובשת, האיראנים כובשים את עיראק ולוקדים את, את, את עיראק ונמלאים כל ארץ בבל סוסים פרסיים, טנקים איראנים. ומשם עולים על ארץ ישראל שנאמר מצפון תיפתח הרעה. מה אתה רואה? סיר נפוח אני רואה ופניו מועדות צפון. אז זאת גזירה מרחפת, היא לא חייבת להתקיים. גזירה רעה מרחפת ואנחנו יכולים לבטל אותה ידי תשובה. ואז כמובן אין לך כל קבר וקבר בארץ ישראל שהסוס מדי אוכל בו תבן. הפרסים היום אנחנו יודעים מהי האמונה שלהם. אחמדינג'אד אמר שבאחד מימי הפורים הוא אמר שמכיוון שהיהודים רצחו 56 אלף בתקופת המגילה, אז הוא הולך לחלל את הקברים של מרדכי ואסתר. יש להם איזה מין מנהג כזה שכל מדינה שהם כובשים, לשים, הם פשוט חופרים את הקברים כדי שלא יהיה קשר בין הנשמות למעלה לבין האנשים למטה. כי כך הם מאמינים. אז אין לך כל קבר וקבר בארץ ישראל שסוס מדי אוכל בו תבן, הם הופכים אותם ליבוסים, למצבורי דלק, את הקברים. אחר כך מיד אחרי זה הגמרא ממשיכה ואומרת, עם הרב, אין בן דוד בעד שתתפשט המלכות בכל העולם כולו, 9 חודשים. רב אומר את דבריו, והשאלה היא לכאורה מהסמיכות הזאת משתמע שהכוונה היא לאיראנים, שהם ישלטו 9 חודשים ואז יבוא מלך המשיח. אבל באמת באמת דבריו של רב מפורשים בגמרא במסכת יומא, אמר רב, עתידה פרס שתיפול לפני רומא 10 חודשים קודם ביאת משיח צדקנו. זאת אומרת שבאמת מי שישלוט זה 9 חודשים הרומאים, הלוסיפריאנים, אלה שרוצים להשליט את הדת העולמית של לוסיפר בעולם, הרומאים, הפגנים, האלילים. למעשה משיח השבע פתחה של רומי, אומרת הגמרא. למה? כדי להעבידה, אומר הרב דסלר, בחלק ג' שהכניסה של התרבות הזאת להיסטוריה זה גם שער היציאה. כשמשיח בן דוד נוטל את המלכות מאדום, לכן אדום נקרא חזיר, כי הוא עתיד להחזיר, אומר המהר"ל מפראג, את המלכות למשיח בן דוד. ממנה הוא נוטל את המלכות. אנחנו נמצאים בדור שבו הגמרא ממשיכה הלאה ואומרת אין בן דוד בעד שיכלו שופטים ושוטרים מישראל. זאת אומרת המערכת השופטת, המערכת המחוקקת והמבצעת, כן, אין בן דוד בעד שתכלה מלכות הזלה מישראל שמזלזלת בתורת ישראל. זאת אומרת הגמרא כבר ניבאה לפני 1500 שנה עם חתימתה ידי רבינה ורב אשי שעם ישראל יחזרו לארץ ישראל, הם יהיו תחת שלטון הערב רב בארץ ישראל, כמו שאומר הגאון מווילנה לפני 250 שנה, שאנחנו נהיה בגלות של הערב רב בארץ ישראל, וכשתכלה מלכות הזלה אז יבוא משיחם של ישראל. רבותיי, 3 רשויות השלטון שמודים לאזרחות לבגרות, המחוקקת, המבצעת והשופטת, לא יהיו. כלומר, הגמרא ממשיכה, אין בן דוד בעד שיכלו גסי רוח מישראל. גסי רוח הכוונה היא לאותם יפי נפש שאוהבים את האויב ושונאים את אחיהם. זה המבין יבין. בדרך כלל אנשי שמאל, ערב רב. הגמרא ממשיכה ואומרת, אין בן דוד בעד שיבקשו דג לחולה ולא יימצא, בעד שתכלה פרוטה מן הכיס, הכוונה היא שזה יהיה ביטקוין, יהיה אני יודע מה, מטבע דיגיטלי. אז רבותיי, אנחנו צועדים לקראת ואתם רואים שהגמרא ניבאה שאנחנו נחזור לארץ ישראל, נהיה תחת שלטון שמזלזל בתורת ישראל, שהוא יכלה ועומד לפני כליונו, ואנחנו רואים הוא נופל כאן, נופל כאן, שיפול השאר הזה נופל, ויפול ויפול ויקם ויקום, עד שלא יקום. והדברים הולכים לקראת הגאולה וכל אחד צריך לקחת והחי ייתן על ליבו להבין שכל אחד רוצה להיות על העגלה של בגאולה, לצאת מהמצרים הזה שאנחנו נמצאים בו כרגע ולהיות ממלכת כהנים וגוי קדוש לקדוש ברוך הוא, למסור נפש למען, כמו שאמרתי, מלכות בית דוד, מלכות שמיים ובית המקדש. אני ברשותכם אראה לכם עוד כמה דברים. אני רוצה להראות לכם מה, כן, אוקיי, אז אני רק אתן עוד את 2 דברים קטנים. רק תראו מה כותב הפרופסור שמואל, פרופסור שמואל, מה השם שלו?
שמואל שפירה.
שפירה, הוא כותב, חברים, אין לכם צל של מושג איך מסך פשוט ואיומים האנונימי, איזה מסך פשוט אנונימי אני עובר.
חלקו מצוטט לי על ידי עיתונאים ואחרים, העקבות מובילות בבירור למשרד הזכיחות והשקיפות, אך לא רק לו, הם אינם אפילו מספיק חכמים כדי לנקות טביעת אצבעות. אתיקה ובושה אין, אבל האם יש עדיין חוק בישראל? זה כותב פרופסור שמואל שפירא. אני רוצה להראות לכם הצהרה, חשיפה של הכוונה הזדונית של הסדר העולמי החדש, ושימו לב, זה אמנם באנגלית, אבל תראו את זה. שנייה לרגע. אופה, רק רגע. אוקיי. שימו לב, תקראו טוב טוב. הממשלה של הסדר העולמי החדש, והיועץ שלו זו פרופסור יובל נוח הררי, שמפורש מדבר על שליטה טוטלית גם במחשבות וגם באפשרות להפעיל אנשים, לתת להם פקודות על ידי שבבים שיכניסו למעשה לתוך המוח האנושי. הם בכל הדרכים מנסים להכניס לנו את זה. אגב, גם אני אומר, לדעתי, תיזהרו קצת, גם כשאתם רואים חברה שעושה ריקול, אז ישאלו את עצמכם, מה קורה כשפתאום חברה שלושה חודשים מסוגלת לסגור את המפעלים שלה, אולי לשנות את העובדים, את ההנהלה, ומי יודע מה הם מכניסים שם ומי מממן אותם בתקופה הזאת. צריך לחשוש לרגע שאולי הם ינסו להכניס את כל הפודרה שלהם, הפודרה הננו שלהם, את כל הטכנולוגיה המתקדמת, כדי להשיג שליטה על כל המין האנושי, בסופו של דבר בכל מיני דרכים, אם זה קימיטרייל, אם זה חיסונים, אם זה מזון מהונדס וכולי. כי בסופו של דבר המטרה היא אחת, שליטה טוטלית באדם. אז זה מה שאומר פרופסור... רוצה לשאול את הציבור, האם הציבור עייף או שרוצה לשמוע עוד? עייף? יש פה שני, אוקיי. מה שתחליטו?
עוד הרצאה. עוד הרצאה.
אני אוקיי, אנחנו נעשה משהו ביניים. באמת, אנחנו... אני אעשה חוק בית בעזרת השם, אבל מה שאני רוצה להראות לכם זה דבר מדהים. שימו לב, מתן גורדיש נמצא פה? הוא הלך. אז יש לי משהו לחדש לכם. זה הסמל של הבונים החופשיים. תסתכלו טוב. אתם יכולים לראות את כוכב הצפון למעלה. אתם יכולים לראות את השמש ואת הירח בצד ימין וצד שמאל. אבל מה זה למטה? השחור הזה. רבותיי, הבונים החופשיים יודעים שהעולם שטוח, ויותר מזה, לא רק שהם יודעים שהעולם שטוח, אלא הם יודעים שיש מתחת לארץ, לשיטתם, כל אחד יחליט מה שהוא רוצה, אבל הם טוענים שיש שמש שחורה מתחת לארץ, והם מסמנים את הסולר ניגרו. אם אתם רואים כאן את הסולר ניגרו, את השמש השחורה. השמש השחורה, רבותיי, רק כדי שתבינו, אני אמרה לכם את את ההסברה של הבונים החופשיים. הארץ נראה כמו דיסק עם חור באמצע בכוכב הצפון, כשמלמטה יש את השמש השחורה. כל הדתות של העולם העתיק מדברות על זה, ממצרים העתיקה ועד המאיה, וכל התרבויות מדברות על השמש השחורה. אתם יכולים לקרוא לשמש השחורה אם אתם רוצים לוסיפר. למעשה הם טוענים שהשמש והירח אי אפשר לנחות עליהם, זה פלזמה, זה לא משהו ממשי. ישנם קרניים שיוצאות מהשמש השחורה כלפי מעלה, שלוש קרניים, האמצעית לכוכב הצפון, וכוכב הצפון מחזיר שלוש קרניים, ובנקודות החיתוך, שימו לב, בנקודות החיתוך מכוכב הצפון, תכף נראה את זה, נוצרת הלוגרמה של הטבע, שזה בעצם השמש והירח. אי אפשר לנחות על הירח, זה לא משהו שאפשר לנחות על הירח, זה הלוגרמה של הטבע, זה לא משהו גשמי.
שאלות?
רק רגע, אני רוצה שתסתכלו לרגע, תסתכל לרגע הזה עד הסוף, שאתה תראה את זה. בהחלט, בהחלט. עכשיו שים לב רק למה שקורה כאן עכשיו. תסתכל, הכוכב הצפון מחזיר חזרה באור חוזר, אור ישר ואור חוזר. מה זה?
פשוט לא יאומן. הם יודעים את זה,
נכון? הם יודעים את זה. ושימו לב איך נוצר הסמל של הבונים החופשיים באמצע, בין שני הקרניים שעולות מלמטה מהשמש השחורה, לבין שני הקרניים שיורדות. זה הכל ויברציה, אנרג'י, כן? ותדרים, in radiation, שיוצר entity, שיוצר ישות פלזמה. כך שאי אפשר לנחות על השמש בכלל. גם לו היה יצויר שאפשר לצאת את הרקיע, לא היה אפשר בכלל לנחות על הירח. שימו לב לסמל של הבונים החופשיים שנוצר באמצע. וזה למעשה, אני מחזיר אתכם לצורך העניין,
רק כדי שתבינו, זה השמש של הבונים החופשיים. תראו את השמש השחורה, אתם רואים שהם מסתירים את זה? זה אחד מהסודות שלהם לגבי הבנת היקום, אבל הם כולם יודעים שהארץ היא שטוחה. כשזה לא רק הרב חן, אלא פשוט הם מסתירים את זה מהציבור, כי הם רוצים לשתות בציבור, ואני אגלה לכם איך הם משתים בציבור. מה שהם עושים, זה הם לוקחים את המחקר הזה של נחיתה על הירח ומקבלים 50 מיליון דולר שהם אוספים כמיסים לטובת המחקרים שלהם ביום, 50 מיליון דולר, כדי לבנות את אמריקה אנדרגראונד. אמריקה אנדרגראונד, אם אתם יודעים, יש ערים שלמות מתחת לאדמה שהם בנו לעצמם למקרה של מלחמת עולם, או למקרה של, אני יודע מה, ניבירו שיפגע בכדור הארץ. הם בנו לעצמם את, עם כל הכסף הזה, את הערים אנדרגראונד. עכשיו שימו לב, הערים אנדרגראונד, הערים מתחת לאדמה של ארצות הברית, זה לא ערים רגילות. יש כבישים בין הערים האלה, ששני סמי טרלרים יכולים ללכת בשני הכיוונים. זה כבישים מאוד גדולים, והם יכולים לחיות שם שנים על גבי שנים. יש להם את כל, יש להם אפילו בריכות ופינוק ומלונות והכל מתחת לאדמה, בערים שלמות. אני לא אעריך, כי באמת הזמן קצר, ובאמת אתם עייפים, ואני לא רגיל לתת הרצאות כאלה קצרות. אני נותן 3.5 שעות, 4 שעות, או 5. השמש והירח בתוך הרקיע, כן. נכון. אני רק רוצה לומר, גם הכוכבים, פשוט כוכב הצפון, כוכב הצפון, כן, כן, כוכב הצפון שולח קרניים, הרי בסופו של דבר, מה שקורה זה שיש אנרגיה אלקטרומגנטית. יש את האנרגיה של, 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 של הקוטב הצפוני, כן? ולמעשה מה שזה קורה זה יוצר תורוס, כן? בצורה כזאת. כמו שאתה לוקח מגנט ואתה שם אבקת ברזל מסביב, אתה תראה תורוס, כמו תפוח כזה, כן? מה שקורה זה שהאנרגיה האלקטרומגנטית הזאת מכוכב הצפון יוצרת כוכבים מסביב, ולמעשה לכן הסמל של הנאצים מסומל בעיגול עם 12 פסים כנגד 12 המזלות שהם יוצאים מכוכב הצפון. הכוכבים גם בתוך הרקיע, כן. יש שם כמה רקיעים. אנחנו נעצור, אבל לפני שאנחנו נעצור, אני רוצה שחן יראה את זה, הרב חן יראה את זה, סליחה, ובזה אני אסיים. וסליחה שאני מלאה אתכם, אבל זה חשוב מאוד. בוא תראה את זה, איך את ההסבר של הבונים החופשיים לעצמם, בינם לבין עצמם. שטוחה, הרקיע הוא כדור, השמש השחורה נמצאת למטה מתחת לארץ, יש חור במרכז בקוטב הצפוני, זה רק שתראו את הסמל של הבונים החופשיים שם באמצע, כדי שאתם תבינו את מה הם מסתירים באמת. הקוטב הצפוני. האורה, כן. זה בדיוק האורה, הירוק הזה, כן. אז אתם רואים את הקרניים פה, שימו לב לקרניים שיוצאים מהשמש השחורה מלוסיפר, שהם מאמינים בו שהוא הופך להיות האלוהים שלהם בדרגה 33, כי הוא בעצם נותן את הקרינה האלקטרומגנטית היקומית, והוא נותן כביכול את השפע ואת החיים ואת הקיום לשיטתם. כוכב הצפון נמצא שם, אתם רואים את הנקודה למעלה? היא מחזירה חזרה קרניים גם כן באור חוזר, אור ישר ואור חוזר, ויוצר הלוגרמות בנקודות החיתוך. וכשהשמש מלמטה, השמש השחורה, כך הם קוראים לזה, נע מלמטה, יוצרת זוויות, וכך השמש והריח נעים מסביב אלינו. אז אני, מכיוון שאתם מדברים על, מדברים הרבה על הארץ השטוחה, רציתי שתדעו את כל הנתונים על הארץ השטוחה, וגם מה שלא מדברים בדרך כלל, כי הם משאירים את זה בסוד, ולא הרבה אנשים יכולים לחפור ולהגיע עד לשם.
איזה מידע, איזה
קומה. אני לא כל כך שומע אותך, אז... תסתכל רגע על ה... אני רוצה שאתה תראה. רבותיי, שימו לב, הגובה של השמש מהארץ היא 5,500 קילומטר בלבד, שלא יספרו לכם סיפורים, וזה למעשה המרחק של הירח ושל השמש, זה יכין ובועז. יכין ובועז זה הגובה, זה העמודים של הבונים החופשיים. כפי שאתם רואים כאן. מה שאתם רואים את העיגול האדום הזה על פני הארץ השטוחה זה האקווידור, זה קו המשווה. אז סליחה שהרחתי יותר מדי. הדיינמר, ההיקף של השם של הירח הוא 51 קילומטר. 51 קילומטר כל אחד מהם. למעשה הגובה זה 5,500 קילומטר, אבל ההיקף של השמש ושל הירח הם שווים בגודלם, והם 51 קילומטר. אז לכן אתם, לכן אתם יכולים לראות, ואתם, אני מסיים עם זה, את הסמל הזה של האומות המאוחדות, שהארץ היא שטוחה, הם יודעים את זה יפה מאוד, ואני מסיים בזה, תודה רבה.
זה מפה של גליסון של הארץ השטוחה.
על הארץ, על ההרצאה הכי קצרה שנתתי אי פעם. תודה.